הנושא של השיחה הערב, הכותרת, ולכל האוקיינוסים יש את אותו הטעם. אם זה נשמע לכם כותרת משונה, זה מסביר. הציטוט של הבודה שאמר, לכל האוקיינוסים, לא משנה איפה הם, איזה גודל, באיזה מקום, בעל כדור הארץ, אם קטנים או גדולים, עמוקים או רדידים, יש את אותו טעם, יש את הטעם של המליחות. ככה לכל התרגולים של הדרמה, לא משנה אם קצרים או ארוכים, או איזה דברית אנחנו מתרגלים, לכל התרגולים יש את אותו הטעם, הטעם של החופש. בירושלים יש, במי שמכיר את ההמון שנתרם לישראל ביום הולדת, אני חושבת שזה ביום הולדת 200 של ארצות הברית, שהוא פעמון שהוא עותק של האפקט של הפעמון שיש בפילדלפיה, פעמון החירות. החירות עליו, על הפעמון הזה, נשפט בעצם מהתנ"ך, ושמו אותו בגן בירושלים וקוראים לה, קראו לגן הזה גן פעמון הדרור. ואז שמו לב שהמשפט שמשפט על הפעמון הזה זה בעצם משפט מהתורה, מספר ויקרא, ובמשפט כתוב וקראתם דרור בארץ לכל תושביה. אז כינו את שם הגן מגן פעמון החירות וגן פעמון הדרור. וזה שם איזושהי אנקדוטה שככה מביאה אותנו לעסוק בנושא שאליו הדרמה מכוונת אותנו. הדרמה, הפרגולים, התפיסה הבודיסטית, ההשקפה, ההבנה הבודיסטית מכוונת אותנו לחופש, לדרור, לחירות, להתעוררות. וזו היא מטרתה, וזה גם מה שאנחנו עושים כאן. כמו בשיר של, השיר המפורסם של טרניחובסקי, כי עוד נפשי דרור שואפת. פשוט זה מסביר את דימי, שתוכל את השיר הזה, כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתיה לעגל פז. ויכול להיות שחלק מכם אומרים, מה אני מדברת בכלל? אני בכלל עוד באתי לפה הרבה של מבינים משהו עצילאי כזה, כמו חופש, התעוררות, דרור. אני באתי כי יש לי כאב ראש, יש לי אני סובל ממנו. או באתי כי אני אחרי פרידה, אני זוגיות, פרידה מאוד כואבת. באתי כדי ללמוד איך להתמודד. או באתי שהחיים שלי מלאים כעסים ואני רוצה ללמוד איך להתמודד איתם. או שהחיים שלי מלאים עומס, יש המון עומס בחיים שלי. באתי לכאן איזה קצת שוטט, זה הכל. מה זה בכלל הדבר הזה חופש? ואני מקווה שבשיחה עכשיו אנחנו באמת גם קצת נבהיר מה זה חופש ועל מה בעצם אנחנו מדברים. אני רוצה לפני זה להגיד ש... כל הסיבות האלה שמניתי ועוד סיבות רבות אחרות בעיניי, בשבילי, הן ביטויים של אותו דבר. הן ביטויים שונים של הרצון להיות בחופש מסבל. הרצון להשתחרר מסבל. ויש ציטוט שיונתן אוהב מאוד להשתמש בו למורה ההודי רמש בעל תקר, שאומר כולנו מחפשים את אותו הדבר, כולנו רוצים לחיות בשלום עם עצמנו ובהרמוניה עם הסובבים אותנו. וזה נשמע לי בעצם ככה מאוד נכון. יש מישהו או מישהו שלא יכולים להתחבר לשאיפה הזאת, לחיות בשלום עם עצמנו ובהרמוניה עם הסובב אותנו. או אם נשתמש בשפה של הדרמה, היכולת של התודעה לא להיות כבולה למצבים ולנסיבות המשתנים. המסוגלות של הלב להיות בנינוחות, בשיחות, לשחות ברווחה פנימית מול כל המצבים שהמציאות מסיבה בפנינו. קשים או מחזים או נימים ומסמכים. המורד אטם סוקרט אומר, המטרה של הדרך הרוחנית היא להבין באופן מלא שהבעיה העיקרית של החיים היא לא הנסיבות יהיו אשר יהיו, אלא התחושה בתודעה של היותה כבולה על ידי הנסיבות האלה. אז מה נדמה לנו שכובל אותנו? מה, איזה, דיברנו על תנאים חיצוניים ונסיבות. איזה נסיבות אולי כובלות אותנו? אולי התנאים של הסביבה. הנה, אנחנו באנו לכאן לאנדור, והתנאים, כמו שכתוב בכל הפרסומים של תובנה, תנאים מאוד נסיבים. ויחסית אמרתי לרובנו בבית, הם באמת נסיבים. אבל לפני כשנתיים נסעתי לתאילנד ותרגל תקופה ארוכה במנזר בדרום תאילנד. ומקבלים שהם נכנסים ומקבלים חדר, נסעה לכל איזה חדר, ארבע קירות קטן מאוד. ויש שם מיטה, נסעה לכל איזה מיטה, והגבהה מבטון. ועל ההדבהה הזאת יש מחצלת בקמקש, ועל ההדבהה, על המחצלת מקש, אין שום דבר, אין ניבון. זהו. ועל הקיר מתוח חוט, בשביל לצלוט עליו את הבגדים, כי הלחות היא כל כך גבוהה בתאילנד, שאם נשים את הבגדים מקופלים בערמה, הם יעלו סחב. מה שהם עשו בכל מקרה, כי זה הייתה תקופת המעשור, גם שהם נקלים. והייתי רוצה לספר לכם עוד מה שיש בחדר הזה, אבל פשוט אין. זה כל מה שיש. כן, יש עוד דבר אחד. אין איזה מין קופסה מעץ, מין כמו מלבנית, כמו איזה מין תנבה, ועם איזה מין כזה שקע. ושברנו את הראש, מה תפקידה של הקופסה הזאת? בהתחלה חשבנו אולי איזה... בתאילנד אסור לשים, עכשיו זה אולי לשים יער על הרצפה, כתבי קודש, שמים אותם על הקופסה הזאת. אחר כך חשבנו אולי זה סוף של אולטר, כזה מזבח קטן שעליו אפשר לשים את הנאות. זאת הסתבר תפקידה של הקופסה. זאת קרית. אז התנאים סיסיים זה דבר מאוד מאוד יחסי, כמו שאנחנו יכולים לראות. וגם הקירות הן לא היו קירות רציפים, זה היה מין רשת מבטון, עם חורים חורים חורים, כך שכמובן יכולים לשמוע ולראות כמעט כל דבר שקורה בשני החדרים הסמוכים, ובמיוחד מה שאיפשר, זה איפשר אוויר, שזה היה טוב, באמת כמו שאמרתי בגלל הלחות, וזה גם איפשר כניסה ויציאה יחד עם האוויר של הרבה חיות. הכביסים כאלה גדולים שהם לא הסתכלו כזה עם עיניים בולטות ושמניות אבל בגודל של חתום קטן כן, פשוט נכנסו באיזשהו הבטיחו לנו ששום דבר שם באותו זמן לא היה ארצי בסוף הריטריט סיפרו לנו קצת יותר מפרטים כל מיני נדלים איזה שלא רוצו להגיד לנו השפר הוא דבר יחסי, הוא תחושה בתודעה שהיא לא בהכרח תלויה לא תמיד אחד לאחד במציאות בחוץ. סיפור שמאוד אוהבת שממחיץ, כלומר הוא מציג את ההשפשה הזאת של השפע היחסי, זה סיפור על רבי עקיבא, לפני שהוא היה רבי, שהוא ואשתו רחל נאלצו להסתובב בעולם, בארץ, ולא קול. אתם בוודאי זוכרים את הסיפור שהוא והיא מושלו מהירושה ומהאחוזה ומהשפע שהיא בחרה, שהיא עושה מעשה מאוד סמיניסטי ורדיקלי לתקופתה, ובחרה לבעל בניגוד לצון אביה, דבר שלא נשמע כדבר הזה. אז הם הסתובבו והם שהו או התגוררו תקופה מסוימת בעורבה או במצבן, במקום שהיה בו עקיבן. ויום אחד כשעקיבן לא היה בבית, כשהוא חזר, היא סיפרה לו שהיום, סיפרה לו סיפור משנה, היום בא אליה בבוקר אדם, ונקש בדלת ולפוש מעט תבן. הוא אמר, אשתו קורעת ללדת ואין להם תבן לשים את המסע, לשים מתחת לגוף שלה או לראש שלה. והיא אמרה, בטח, והפכה ועשה תבן, וכשהיא פנתה אליו חזרה, הוא נעלם שלא היה. וכיבה אמר לה, זה כנראה היה אליהו הנביא שבא למסיתנו. ותראי איזה שפע יש לנו, יחסית לאדם זה, שאפילו תבן לשים ולשתו הקורה של זה בתאינו. איזה מקום להיות מוסי, כל מה שיש לך זה תבן, ואתה מרגיש שיש לך שפע. על זה אשתו נתן לו עקיבא, לך למד. לפני כמה ימים יצאו מאוד יקר לידי, האוטו שלי, ששוב את נשמתו לבורא בשיבה טובה. ומאז אני נסמכת על טוב ליבם ונדיבות ליבם של אחרים, גם של חברים ושל חברות וגם של התחבורה הציבורית בישראל. ואני מגלה המון ביטויים ואקטים של נדיבות. הרבה הרבה אנשים שזה בצורה מאוד מאוד פתוחה ונדיבה מאפשרים לי להשתמש ברכב שלהם. ורק לפי זה היה אפילו אולי שווה להיות תקופה ללא אוטו. אז מצב כלכלי, כמו שאנחנו רואים, הוא לא ערובה לכך, הוא לא מחסום ולהרגיש לחיות בתוך חופש פנימי. קרלוס קסטנדו מספר שהמורה שלו, דון חואן, הם פעם פעילו באחד הכפרים, והם ראו כמה ילדים משחקים ככה באפר, מחוץ לבתים של הכפר. ודון חואן ראה שקרלוס מסתכל עליהם ומתעצב ליבו. אז הוא שאל אותו, למה אתה מתעצב? אז קרלוס ענה לו, אני מצטער בשביל הילדים האלה, שאין להם את אותן הזדמנויות שלי היו בחיים. בעיקר לרכוש השכלה, ללכת לאוניברסיטה, להתפתח באופן אינטלקטואלי. אז דון חואן ענה לו, האם אתה לרגע חושב שלילדים האלה, שאין להם כלום, כשמשחקים כאן בבוס, יש להם פחות סיכוי להתעורר ולחיות בחופש מאשר לך? האם באמת אנחנו יכולים לחשוב שהשכלה או תנאים כלכליים יכולים לאפשר או לא לאפשר להיות בחופש? אם כך, אולי מה שכובל אותנו, כן, אנחנו פה בחצירה של מה כובל אותנו, אז אולי מה שכובל אותנו זה הדברים שלנו. כל ה... יש לנו בימינו המון סך. יש לנו בית, ויש לנו מכונית, ויש לנו מחשב, טלוויזיה, ואייפון, שחלקנו אפילו באים לנקרית, ועל האייפון אנחנו לא מסוגלים לבצר, ויצרנו הכל, אבל לא על האינפוניות הזאת עם האייפון שלי. אז אולי שם הבעיה, אולי כל הדברים האלה זה מה שכובל אותנו. אולי אנחנו צריכים להתעצב מהם, שלא יהיה לנו כל הדברים האלה, לא יהיה לנו במעלה אחר, אז נהיה בחופש. אני רוצה לספר לכם, לפני הרבה הרבה שנים חייתי באשרם בארצות הברית, בקהילה רוחנית שתרגלה חיים של פשטות, יוגה, מדיטציה, בעיקר מה שנקרא, מה שקראנו לו סייבה, שזה באנגלית סלפלס סרוויס, שירות. זה היו חיים של פרישות, פרישות מינית, פרישות מהעולם, מהבלי העולם. כמובן ניתוק מוחלט מטלוויזיה, עיתונים, רדיו וכו'. ולא היה לנו באמת כמעט כלום. השנה הראשונה שהייתי שם, הייתי שם כמה וכמה שנים, חייתי בדורמיטורי, איך אומרים את זה בעברית, חדר עם כמו מעונות, אבל חדר עם מיטות על קומותיים של 60 בנות, 60 נשים, וכל מה שהמרחב האישי שהיה לי זה המיטה. זה מה שהיה לי. והיינו מקבלים קצבה חופשית של 60 דולר בערך, שזה הספיק אז לקנות קצת מרפקים, טמפונים, חסיניים. זה בערך מה שהיה. שלא היה הרבה במה לייחד. ויחד עם זה, שהיה, אני זוכרת שמישהו איבד עת. העת האהובה שלו, שהוא סובב באשרם. איפה העת שלי? לי היה סל מדיטציה שמישהו הביא לי מתנה מהודו. ישב כל כך מיוחד, וישבתי בכל המדיטציות, והוא שפד את האנרגיה של המדיטציות ואת כל הסגולות הטובות של המדיטציות, והייתי מאוד מאוד קשורה אליו. שהתודעה נאחזת, שיש בתודעה את התנועה הזאת של היחדות, זה לא משנה במה נאחזים. אם החופש הפנימי שלנו לא תלוי בזה שיהיו לנו דברים, אז הוא גם לא יכול להיות תלוי בזה שלא יהיו לנו דברים. עוני או מחסור הם לא ערובה לחופש, לחופש פנימי. אפשר לחיות בהרבה שפע כלכלי ולא להיות כבולים על ידו. לחיות את השפע הכלכלי ולהחזיק אותו מאוד בקלות. יש במסורת סיפור על המלך זנקה, שהמלך אומר עליו שהיה מואר, והוא היה כמובן מוחי בארמון, והיה לו את כל השפע ואת כל התענוגות והנוחות והבאר שמתלווים למי שחי, למי שהוא מלך והוא חי בארמון. וביום אחד מספר הסיפור, הארמון נשרף, הארמון עלה באש ונשרף כלים, ומכל האנשים והיועצים והעוזרים וכל אלה שחיו איתו בארמון, מי שעמד בצד והסתכל והשקיף על השרפה הגדולה בשוויון נפש מוחלט היה המלך זנקה. מספרים שלא רחוק מהארמון חייתה איזו קהילה קטנה של סאדים, והקדשים ההודים של כל מה שיש להם זה מין לוגי כתום כזה, ואיזה מטל שמושים איתו בקערה לאוכל. אז מספרים שכשפרטה הצרפה הם כולם רצו בטירוף לאיפה שהם גרים, לאסוף מהר את מעט החפצים שהיו להם לנסות להציל אותם מהצרפה. אז אם מצב כלכלי ושפע או לא שפע או מחסור, שתנאים חיצוניים לא הם באמת מה שקוראים אותנו, אז אולי זה המצב הבריאותי, איך שהגוף הזה יש בו לפעמים מחלות, לפעמים מחלות כרוניות, לפעמים כאבים, לפעמים תפקודים לקויים. יש במסורת הרבה 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 סיפורים על אנשים שהיו ממש על ארץ דווי וסבלו מאוד והתעוררו ממש מתוך, בתוך התהליך הזה, של הגוף החולה, הסובל והגובע. סיפור אחד שאני מאוד אוהבת, זה הסיפור על ענת הפינדיקה, שהוא היה תלמיד של הגור, של, של, של הבודה, והוא היה, הוא לא היה נזיר, הוא היה כמוני, הוא היה בעל בית, מה שנקרא. היו לו חיים, הייתה לו משפחה, היה לו רכוש, הוא היה אדם עשיר, היה לו ביזנסס לטפל בהם. וכשהוא חלה מאוד וגסף, אז הבודה שלח אליו את אחד הנזירים הבכירים ביותר, שיושב איתו וידבר איתו, ילמד איתו, ימשיך ללמד אותו. והטיפים שניתנו לענת הפינדיקה ממש על ארץ זי, היה לא לייחד בשום דבר. לא לייחד בנכסים, ולא לאחז במשפחה, ולא לאחז גם בגוף הזה, שתכף לא יהיה. גם לא במחשבות וברגשות, ובמראות ובקולות. וענת הפינדיקה היה כל כך מאושר מהטיפים הזה, שדמעות צלגו על לחיו. והנזיר שאל אותו, אתה בוכה, אתה בסבל, אתה סובל מאוד, למה אתה בוכה? וענת הפינדיקה ענה לו, אני לא עושה את זה מאוד, אני מאושר, אני בוכה מאושר. ששמעתי את הטיפים הזה. וככה הוא נפרד מן העולם שהתעורר. ואם זה לא המצב הבריאותי אפילו, אולי זה המצב המשפחתי. זה מעניין. שאנחנו לא בזוגיות, אנחנו רוצים זוגיות. אני שומעת את זה כל כך הרבה, כל כך הרבה אנשים שלא נמצאים בזוגיות, כל כך רוצים זוגיות. וכשאנחנו כן בזוגיות, אז יש כל כך הרבה קושי וכאב, שאנחנו רק מפנטזים חלקנו לפחות, על איזה מערה בהימלאיה שנוכל להיות שם ולהיות בשקט, וקצת להתרחק מהקושי והכאב של הזוגיות. או לבוא לרצות בן דור. זה טוב, חלקנו מפנטזים על מישהי אחרת או מישהו אחר, אולי שם זה יותר כאן. אנחנו מחפשים, קודם אנחנו נורא רוצים זוגיות, אחר כך אנחנו מחפשים מפלט ומפלט מהזוגיות. וזה בסדר שיש לנו העדפות, זה בסדר שאנחנו רוצים ילדים, זה בסדר שאנחנו, כשיש ילדים, אנחנו רוצים שהם כבר יצאו מהבית. אז לשים לב, כמו שהגורו שלי מאותו אשרם נהג לומר, Don't turn your preferences into demands. ואומר, שימו לב שאתם לא הופכים את העדפות לתביעות, תביעות מהחיים. אני חייבת זוגיות ואני חייבת זוגיות עכשיו. או עכשיו, שאני כבר בזוגיות, אני חייבת שהבן זוג שלי או הבן זוג שלי ישתנו. אני צריכה לשלוח אותם לריטריט בן דור. זה התובנה שיצא יש. היום הבנתי משהו. הם צריכים להיות פה. אז אם זה לא התנאים החיצוניים, אם זה לא הכלכלה והמצב המשפחתי, והבריאות, והתנאים, אז אולי זה המצב הפנימי. אולי מה שקובל אותנו זה מה שקורה בתוכנו. הרגשות, מצבי הרוח, מצבי התודעה. בסוף שבוע האחרון היה כאן גם קורס מדיטציה, שאני גם לימדתי בו. ומישהי באה אליי ואמרה לי, אני עברתי עכשיו פרידה לזוגיות. תודה כואבת. אז מה אני אמורה? אני אמורה לא להרגיש? אני אמורה שלא יכאב לי? זה מה שמטרת המדיטציה? אבל אני מוצאת שתרגול המדיטציה הוא עושה בדיוק את ההפך. אנחנו מרגישים יותר. שאנחנו מאפשרים ללב שלנו להיות יותר פתוח, אנחנו מורידים מחסומים, מסכים, הגנות, אנחנו מסכימים יותר לפגוש, אנחנו חיים עם פחות מחיצות, אנחנו מאפשרים לחיים לגעת בנו. זה לא שיש ציפייה שלא נרגיש, או שנהפוך למין רובוטים. אלא יותר התרגול מאפשר לנו גם לפתח איזושהי יציבות. יציבות פנימית שפוגשת את מה שאנחנו פוגשים, את מה שהחיים מזמנים לנו, עם איזשהו חוסן פנימי. עם איזשהו אפשרות לא להתערער, להרגיש אבל לא להתערער. אני פוגשת את הנושאים במשקפים אישיים או תוגעים. לפני שבוע מישהי שאמרה, סיפרה איזשהו אירוע מהחיים שלה, ואמרה, וזה גמר אותי. ככה שלוש פעמים במהלך השיחה, התיאור, היא אמרה, וזה גמר אותי, וזה גמר אותי. אז ככה הצבעתי לה, קודם כל הדהדתי לה, היא בכלל אפילו לא שמה לב, אבל הצבעתי לה על על הטרמינולוגיה שהלפעמים אנחנו משתמשים, והיא לא נראתה לי בכלל גמורה. היא עושה שם עם המון חוזק, עם המון יציבות, היא עושה מאוד בסנטר. והמחשבה הזאת היא שזה גומר אותי, וזה הורס אותי, כן? כל מיני מילים שאנחנו משתמשים, והם לא בהכרח באמת משתפים את המצב הפנימי שלנו. אז הדברים שאנחנו פותחים בפנים הם אולי מחאיבים, הם אולי לא תמיד קלים לפגוש, אבל הם לא גומרים אותנו. במיוחד אם יש לנו את המתפתחות בנו, האיכויות שהתרגול עובר לנו לפתח. יש לנו איזושהי פתיחות לחוויה. אנחנו חושים חופש להרגיש גם את הדברים הפחות נעימים, גם אם זו בדידות או עצב או ריק או בושה ואשמה או כעס. אנחנו מסכימים לפגוש, והחופש להסכים לפגוש, להתייבד, להכיר, להבין ולשחרר. ולהרגיש שאנחנו לא תחת המגף והעריצות של הרגשות האלה. לא הם שולטים בנו, אלא אנחנו יכולים להכיל אותם ולפגוש אותם עם היכל נוח, פתוח, רחב. המורה לדרמה והתרפיסט סיבי קורנפילד אומר, להסתחרר אין פירושו להסתחרר מן הרגשות, אלא להיות חופשיים להרגיש כל אחד מהם ולתת לו להמשיך לנוע ללא פחד מתנועת החיים. זו ההבנה שלנו שהחיים הפנימיים שלנו הם לא נפרדים מתנועת החיים, שזה גם אומר שהם בתנועה, הם כל הזמן בתנועה. וכשאנחנו קצת מסיקים לפחד מהם, אנחנו יכולים לפגוש אותם ולשחרר אותם. מורה דרמה קריסטופר טיטוס, מורה יקר ואהוב, שבא לארץ הרבה פעמים, ואם יוצא לכם אני מאוד מאוד ממליצה לבוא לשמוע אותו. שמעתי אותו פעם אומר שהוא הפסיק לתת למצבי הרוח שלו להשפיע עליו. שימו לב, הוא לא אמר לא מופיעים מצבי רוח. הוא לא אמר זהו, אין מצבי רוח. הכל כל הזמן אותו דבר. כזה. הוא אמר, יש מצבי רוח, אני פשוט לא נותן להם להשפיע עליי. בשבילי זה דוגמה איך אפשר לחיות בחופש, גם ממה שנדמה לנו שקובל אותנו מבפנים. חופש הזה זה באמת מילה לא תמיד מאוד ברורה. אני זוכרת את הפעם הראשונה שנסעתי להודו, וחברים שאלו אותי בשימה את נוסעת, ואמרתי, אני רוצה לנסות למצוא חופש. והם שאלו אותי, מה זה החופש הזה שאת מדברת עליו? איך הוא נראה, איך הוא מרגיש? אמרתי להם, אין לי מושג. אז הם אמרו לי, אז זה סתם קונספט. זה שומעת את מושג. אין לזה שום משמעות. סתם זה רעיון שנדבח לך בראש. מזל שלא הקשבתי להם. זה מזכיר לי שאימא שלי לפני הרבה 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 יותר שנים אכלה לזה אסטרולוגית. עכשיו אימא שלי תבינו, לא מהדברים האלה לא מדברים עליה בכלל. קיבוץ מקיף שורשית, כאילו. זה לא דרך אם את עד עצמה הולכת אסטרולוגית, והאסטרולוגית אמרה לה מה שאמרה, ואז האסטרולוגית אמרה לה, ובואי תגידי לי גם את התאריך לידה של הילדים שלך, נראה מה, אם אני יכולה להגיד עליהם משהו. אז אני חושבת שעוד לא הצליחה לגמור להגיד לה את התאריך לידה שלי, והאסטרולוגית קשה ואמרה, זאתי חופש, חופש, חופש. אבל הרבה שנים חשבתי שחופש, זה חופש לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. הרבה פעמים חופש נתחש כספייס. אני צריכה ספייס. בזוגיות זה קצת מלחיץ, אני צריכה ספייס. באיזושהי סיטואציות, אני צריכה ספייס. אני כיום לא בטוחה שהצורך לספייס ולחופש. יכול להיות איזו עבדות מסוג אחר. כי זה קעקעתי פה על היד, את המילה חופש. להיזכר, להתעורר. מה השעה? אוי, זמן להתעורר. רובנו ודאי מכירים את הגישה הבודהיסטית שאומרת שרצונות, שאיפות, השתוקקויות, כמיהות, הם הבסיס לסבל שלנו. וחשוב אבל גם לדעת שהבודה גם ציין רצונות מסוימים כרצונות שקרה להם מיטיבים, חולסם, רצונות מועילים, רצונות שמקדמים אותנו בדרך. כמו, ושחשוב להבין, חשוב לדעת האם הרצון הזה שמתעורר בי הוא רצון שמוביל לעוד סבל, או הרצון הזה שמתעורר בי הוא רצון שמוביל אותי לחופש מסבל. רצונות מיטיבים זה למשל הרצון לפתח בנו נדיבות, הרצון לצמוח, הרצון להרחיב את הלב, הרצון להתרגל מיינדפולנס, הרצון להתעורר. הבודה אמר, תנו לרצון אחד להישאר בכם, וזה הרצון להתעורר. התמיהה להתעורר. והתמיהה הזאת כבר תדאג לכל התמיהות האחרות. ואני מחייכת כי בדיוק במקרה היום בשולחן צוות דיברנו בדיוק על הנושא הזה, אם יש תמיהות שטובות. ומישהו אמר, התמיהה הזאת היא תמיהה שכמו הוכנס איזשהו וירוס, מנבד כזה שמחסל את התמיהה. ובלי זה מזכיר, שוב אני מסבירה את המסגירי, את השנים שהיה בטלוויזיה, הסדרה Mission Impossible, למי שזוכר, ומשימה בלתי אפשרית. איך היה המוזיקה? טן, 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 טן. ומי שזוכר, הגיבור היה מקפל את המשימה מהבוס, בטייק סיומי, בטח יש כאן ילדים שלא יודעים מה זה טייק סיומי, אז יש דבר כזה, תסתכלו אחר כך בגוגל. והטייפ הזה היה משמיע לו את המשימה, והטייפ היה נגמר בתוך כמה שניות, נראה לי מזה שזה יסתיים. השמיד הזה, זה השמיד את עצמו, שבאמת הוא היה עולה בית. אז ככה, זה עולם הדימויים שלי. וזה הדימוי שעלה לי בהקשר של התמיהה הזאת להתעורר, שהיא בסוף, גם היא בסוף תשתחרר מאיתנו. אבל כל עוד היא קיימת, זאת תמיהה שמומלץ לפתח ולטפח. אז היכולת לפגוש את מה שהמציאות, מה שהחיים מזמנים לנו, עם לב פתוח, ללא דחייה והדיפה מצד אחד, וללא האחזות והתמדות והשתתקות מצד שני. שכואב, לכאוב. ששמח, לשמוח. שרוצים לבכות, לבכות. שרוצים לרקוד, לרקוד. הנהר של החיים שוטף ועובר, ואפשר ליהנות ממנו, בלי לפגוע בתוכו, בלי להפת, ובלי לשקוע. כמו שאומרים בקולנועים או בפיסות, just relax and enjoy the show. והנהר רגוע ליהנות מהשקט, שהנהר סוער, לזכור שאנחנו ושהמיינדפולנס שלנו יותר חזקים, יותר גדולים, יותר רחבים מהסערה הרגעית שגם היא חולפת. מטרה של התרגול, אני רוצה לצטט פה כמה דברים של הבודה, יכול להיות שהם יהיו דברים מפתיעים. לי הם נשמעו מאוד מפתיעים כשקראתי אותם בפעם הראשונה. הוא אומר, המטרה של התרגול זה לא כבוד ולא תהילה ולא, אפילו לא השגת מעלות טובות, אפילו לא השגת ריכוז, אפילו לא השגת ידע וראייה. אלא המטרה של התרגול זה השחרור המוחלט והמלא של הלב. שחרור ממה? שחרור ממה שכובל את הלב. הרגלים, הדפוסים, ההזמנות, הפחדים, האמונות המגדילות, השיפוטים, הביקורת העצמית. כל מה שכובל את הלב בשלשלאות, ושמהווה את הלבנים שבונות את הקירות של הכלא שלנו. אבל אני צריך לחכות עד שנצליח להתפטר מכל הרשימה הזו של דפוסים ופחדים והתניות והרגלים. האם רק אז, אחרי שנצליח להתפטר מהם, לפתור אותם, רק אז שם של הלב תהיה מנוחה? האם רק אחרי שכל הסריצות שלי וההתמכרויות הקטנות והגדולות והאישויים והבעיות, אחרי שכל זה אני אפתור, רק אז אפשר לתת ללב מנוחה? לא ולא. אפשר למצוא מנוחה בתוך ההתרחשויות, בתוך האמת של הדברים, כפי שהם. בתוך האמת של הרגע, כפי שהם. נעים או לא נעים. כואב ומשמח. מה שסטיבן דיבר על להיות בבית. להיות בבית בתוך הלב. בלי קשר אם יש או אין בית, אם יש בית שהוא ארמון או בית שהוא חושה. אם יש אוטו או אין אוטו. אם יש, מה מצב חשבון הבנק, אם יש בכלל חשבון בנק. אפשר לתת ללב לשחות בפתיחות ובנינוחות בתוך כוחם של החיים. כפי שהחיים מתבטאים רגע אחרי רגע. בלי לאחל ובלי להדוף. רק לשחות בנינוחה. בתוך השערה. לשחות במנוחה זה לא אומר שלא יכאב. זה לא אומר שלא נרגיש. זה אומר שאנחנו, איך אומר יונתן שאומר רמש, חיים בשלום עם עצמנו ובהרמוניה עם הסובב אותנו. סטיבן סיפר בתחילת הריטריט על הנכדות שלו שאומרות מתי התחיל החופש הגדול. וזה מצחיק כי הם עוד לא בבית ספר. אז אנחנו יכולים להסתכל מהצד ולהגיד להם, אתם כבר בחופש. זה גרם לי לחשוב, אולי מישהו מסתכל מהצד עלינו, שאנחנו רואים, מתי כבר הגיע החופש הגדול שלי? אולי מישהו מסתכל מהצד ואומר, וצוחק גם כן, אתם כבר בחופש. אני רוצה לסיים עם שיר של המשורר הסופי רומי. אני אקרא אותו גם באנגלית וגם בעברית, זה בין שורך לפרדים. Then I hear what's not here. I start out on this road, call it love or emptiness. I only know what's not here. Resentment seeds, greed, worrying about outcome, fear of people. When a bird gets free, it doesn't go back for remnants left on the bottom of the cave. Close by, I'm rain. Far off, a cloud of fire. I seem restless, but I'm deeply at ease. Branches tremble. The roots are still. I am a universe in a handful of dirt, whole when totally demolished. Talk about choices does not apply to me. While intelligence considers options, I am somewhere lost in the wind. Marceloni Sakan. אני שמה פעמיים על הדרך הזאת, קראו לה אהבה או ריקות. אני רק יודעת מה שלא נמצא כאן. גרעי פינה, חמדנות, דאגה לגבי תוצאות, פחד מאנשים. כשציפור יוצאת לחופשי, היא לא חוזרת בשביל השאריות שנשארו על מצפת הכלום. מקרוב אני גשם, מרחוק ענן של אש. אני נדמת כחסרת שקט, אבל אני שוהה במנוחה עמוקה. אנשים רועדים, השורשים דוננים. אני יקום בתוך חופן אפר, שלמה גם כאשר נהרסת לחלוטין. דיבורים על אופציות לא מדברים אליי. בעוד שאינטליגנציה שוקלת אפשרויות שונות, אני איזשהו עבודה על הרוח. בואו נשאר כמה רגעים בשקט משפש.